שבת דף חף ג' מתחילים בעזרת השם 12 שורות מלמעלה. אמר רב ששת, אדם שבחנוכה מתארח בבית מלון, האם הוא צריך להדליק נרות חנוכה או לא? אמר רב ששת, אך סנאי אורח חייב בנר חנוכה, האם הוא צריך להדליק נר חנוכה דווקא בבית מלון איפה שהוא נמצא בו? אז תלוי. אם יש לו בית, ובבית ההוא מדליקים עליו שם, אז כשהוא מתארח בבית מלון, אם הוא לא נוהג שכל אחד ואחד מבני הבית מדליק נר חנוכה, פטור מלהדליק. אלא אם כן, אצלהם נוהגים שכל אחד מדליק נר חנוכה, אז ודאי שהוא ידליק גם בבית מלון. אבל אם אין לו בית, אין לו בית משלו, והוא אורח, אז הוא חייב בנר חנוכה במקום איפה שנמצא בו. הוא לא חייב להדליק לבד. אם הוא לא נוהג שכל אחד מדליק לבד, הוא יכול להשתתף בכמה פרוטות עם הבעל אכסניה, והבעל אכסניה ידליק בשבילו את נרות חנוכה. אבל החידוש כאן זה שכל אדם חייב בנר חנוכה. חוץ מזה שכל בית צריך שידליקו בו נרות חנוכה, גם כל אדם, אפילו אם אין לו בית, הוא חייב בנר חנוכה. אמר רבי זירא, מרייש, בהתחלה, כי אבינה בעיריו, כשהייתי בחור ישיבה, הייתי מתאכסן אצל אחרים, משתתפנה בפריטי, בעד איוש פיזה. לא היה לי בית משלי. הייתי משתתף בכמה פרוטות, הוצאת השמן ונותן לבעל הבית. והייתי מקיים ככה, על ידי הדלקה שלו, מצוות נר חנוכה. הייתי שותף להדלקה שלו. באתר דנסיבי, איתתה, אחרי שהתחתנתי, נסעתי אישה, אז גם אם אני לפעמים מתאכסן אצל אחרים, אמינה, השתה ודאי לא צריכנה. אמרתי, אני עכשיו לא צריך להשתתף עם בעל האכסניה בפרוטה. דקה מדליקי עליי בגו ביתי, כבר מדליקים עליי נר חנוכה בביתי, ואני נפטר בזה. אמר רבי יהושע בן לוי, כל השמנים כולם, שהם שמנים טובים, לא ברשימה של השמן שלא מדליקים, כולם יפים לנר חנוכה. בכל זאת, אבל יש שמן שהוא יותר מובחר מכולם, ושמן זית מן המובחר. אמר רבי מרש בהתחלה, הווה מהדר מר, המשך דסום סמי. מורי ורבי בהתחלה, מי זה מורו ורבו של הבאי? זה היה רבא בר נחמני. בהתחלה הוא היה מחפש ומדליק נרות חנוכה, הוא היה מהדר להדליק בשמן סום סמים. אמר, למה אני מדליק דווקא בשמן סומסמין? היי, משך נאורי תפי, הוא דולק הרבה זמן. הוא לא דולק מעט זמן כמו שמן זית. אבל כיוון דשמלה להדה רבי יהושע בן לוי, ששמן זית זה מובחר יותר משאר השמנים לנר חנוכה, מהדר המשחד הזית התחיל לחזר אחרי שמן זית. אמר, מה מיוחד בשמן זית? היי, צליל נאורי תפי. האור שלו צלול ומאיר יותר משאר השמנים ואפילו משמן סומסמים. אמר רבי יהושע בן לוי, כל השמנים יפים לדיו. כשעושים דיו, עושים את זה על ידי שמן. אז יש הרבה שמנים שטובים בשביל עשיית שמן, מעשיית דיו. אבל בשמן זית מן המובחר. שואלת הגמרא, הרי יש שני שלבים שמשתמשים עם שמן כשבאים לעשות דיו. רש"י כותב בשם תשובת הגאונים, שבהתחלה היו מדליקים נר על ידי שמן, ושמים מעל זה כלי זכוכית, והעשן של הנר היה משחיר את הדפנות של הכלי זכוכית, ואחרי שהיה משחיר מאוד, היו לוקחים את הכלי, מגרדים ממנו את כל השחרוריות הזאת, שמים את זה בתוך כלי, ולשים את זה ביחד עם שמן פעם נוספת, ואז עם זה היו עושים את הדיו. אז פעם אחת השתמשו עם שמן להדליק נר, שהנר הזאת הייתה משחירה את הכלי, ופעם שנייה, אחרי שהם מורידים את השחרורית כלי היו גובלים את השחורית הזאת גם עם שמן. אז היא באה אלו, הסתפקה הגמרא, לגבל את השמן עם השחוריות שאחר כך, או לעשן בהתחלה לאיזה מבין השלבים שמן זית הוא מן המובחר. עונה הגמרא תשמע, דתני רב שמואל בר זוטרי, הוא אמר ככה, כל השמנים יפים לדיו, ושמן זית מן המובחר, על איזה שלב? בעשיית הדיו, בין לגבל בין לעשן, ככה הוא אמר. אבל רב שמואל ברזות רמת נהחי, הוא למד אחרת. כל השנים יפים לדיו ושמן זית מן המובחר, השנים, העשן, זאת אומרת, הוא נקט שמשהו מיוחד בשמן זית, זה רק הדלקת הנר הראשונית, שהעשן של, השן שלו הוא זה שמעשן את, את הכלי זכוכית. על זה צריך דווקא שמן זית, אבל לגבי גיבול, לאו דווקא שמן זית. אמר רב הונה, כל השרפים של האילנות, זה הנוזל שיש בתוך הגזע של האילנות, כולם יפים לדיו, אבל ושרף של אילן שהשם שלו זה כתף, יפה מכולם. אמר רב חייא בר אשי, אמר בשם רב, המדליק נר של חנוכה צריך לברך. ורב ירמיה אמר, הרואה נר של חנוכה, גם הוא צריך לברך. מדובר פה כמובן שלא מדליקים עליו בביתו נר של חנוכה. למשל, הוא נמצא בספינה וכדומה, כמו שרשי כותב, והוא לא מדליק נר חנוכה, אז על זה שהוא רואה נר חנוכה של מישהו אחר, הוא מברך. אמר רב יהודה, יום ראשון של חנוכה, כשמדליקים פעם ראשונה נר חנוכה, הרואה נר חנוכה ולא מדליק, הוא מברך רק שתי ברכות, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, ושהחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה. ומדליק, זה שמדליק ממש נר חנוכה, הוא מברך שלוש ברכות, הוא גם מברך להדליק נר של חנוכה. מכאן ואילך, מהיום השני והלאה בשאר ימי חנוכה, המדליק מברך שתיים, והרואה מברך רק ברכה אחת. מה היא ממעט? מה הברכה שכבר לא מברכים מהיום השני והלאה? ממעט זמן, לא מברכים יותר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. שואלת הגמרא ונמעוט נס, שכבר לא יברכו יותר ברכת שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. מתרצת הגמרא, כל יום הייתי, בכל יום ויום היה נס חדש, שהנר המשיך לדלוק עוד יום. למרות שהיה מספיק לא רק, הרי מה היה הנס? הנס היה שמצאו פח שמן כמו שראינו לאל, והוא היה מספיק לדלוק רק יום אחד, והיה נס שהוא דלק עוד יום ועוד יום ועוד יום, אז על כל יום שהוא דלק היה נס בפני עצמו, לכן מברכים על כל יום שעשה ניסים. לעומת זאת שהחיינו מברכים רק ביום הראשון. מה היא מברך? איך הולך הנוסח של הברכה של להדליק? מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. וציוונו מי? השם אלוקנו מלך העולם ציוונו להדליק נר של חנוכה? והיכן ציוונו? איפה זה כתוב בכל התורה נביאים וכתובים? זה לא כתוב. עונה הגמרא, נכון, לא כתוב שצריך להדליק נר חנוכה. רב אביה אמר, אבל זה, לומדים את זה מלא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. החכמים אמרו לנו להדליק נר חנוכה, התורה מצווה אותנו להקשיב להם. אז לכן אנחנו יכולים לברך וציוונו. רב נחמיה אמר, לומדים את זה מהפסוק, שאל אביך ויגדך, זקניך, ויאמרו לך, אז זקני הדור, תלמידי החכמים שבדור, תקנו לנו לברך, תקנו לנו להדליק נר של חנוכה, אז אנחנו יכולים לברך, שקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, להקשיב למה שזקני ישראל אומרים לנו. שואלת הגמרא, מה מברכים על דבר של דרבנן? מטיב רב אמרם, הדמאי, דמאי, זה פירות שאדם קונה מאחד שהוא לא נאמן על כשרות, והוא לא נאמן שהוא הפריש תרומות ומעשרות. אז לכן אנחנו חוששים, אולי הבן אדם הזה לא נתן מעשר, לכן צריך להחמיר ולתת מזה מעשר מדרבנן. עכשיו, מדין תורה לא היו צריכים לתת על זה מעשר, כי יש כלל שמדין תורה הולכים אחרי הרוב, ורוב המאה הארצות מעשרים. אבל רבנן תקנו שבכל זאת יהיה לפירות האלה שם של דמאי, שיצטרכו לתת על זה מעשר פעם נוספת. אז למרות שעדיין לא נתנו על זה מעשר פעם נוספת, וזה עדיין בהגדרה של דמאי, בכל זאת מערבין בו, אפשר להשתמש איתו גם בשביל לעשות איתו עירוב. איזה עירוב? רש"י מביא עירובי חצרות, שהיו לוקחים מדין תורה, רשות היחיד, זאת אומרת מקום שהוא מגודר במחיצות, שטח שהוא מיועד למגורים, אז כל השטח הזה מוטל טלטל בו ממקום למקום, אין שום בעיה. חכמים אבל תקנו שאם יש שתי רשויות של שני אנשים שונים, אז אי אפשר לטלטל ממקום למקום, בפרט אם זה חצר שיש בה כמה בתים, אלא עושים עירובי חצרות, הכוונה שלוקחים מכל אחד ואחד מהדיירים, לוקחים ממנו פת, שמים את זה במקום אחד, וזה משווה שכל החצר בעצם הם כולם ברשות אחת, כי הפת של כולם תהיה ברשות אחת, ודעתו של אדם זה על המקום של הפת, איפה שהפת שלו נמצאת, שם דעתו לשבות. אחרי זה נחשב שכולם ברשות אחת, ולכן הכל פה זה רשות היחיד של, של, שאפשר לטלטל בכל המקום. אז אפשר לקחת גם פת של דמאי בשביל עירובי חצרות, וכן עירובי תחומין מדרבנן, או שיש דעתו של רבי עקיבא במסכת סוטה, שזה אפילו מהתורה, אסור לצאת מחוץ העיר יותר מ-2,000 אמה. אם אדם צריך לצאת יותר מ-2,000 אמה, עד 4,000 אמה, מה שהוא יכול לעשות, זה פשוט בסוף התחום שבת לשים מזון של שתי סעודות, ואז הוא בעצם קובע שהוא גר בעצם במקום איפה שהוא שם את העירובי תחומים, ומהמקום שאדם גר יש לו 2,000 אמה לכל צד, אז מהמקום העירובי תחומים שלו יש לו אפשרות ללכת 2,000 אמה לכל צד, ואם הוא אחרי זה חוזר לעיר, יש לו אפשרות ללכת 4,000 אמה, 2,000 אמה עד לעירובי תחומים, ועוד 2,000 אמה משם והלאה. זה נקרא עירובי תחומים, ואת הפת שהוא לוקח לעירובי תחומים זה יכול גם להיות של דמי. וכן, ומשתתפים בו, אפשר לעשות איתו שיתופי מבואות, הרי מדברנו קודם שכשיש חצר שיש בה כמה בתים, אז בשביל לטלטל בכל מהבית לחצר, צריך לעשות עירובי חצרות. וכן, כשיש מבוי גדול שפתוחים אליו כמה חצרות, גם כן, בשביל שבני החצר יוכלו לטלטל מהחצר למבוי, היו צריכים שכל בני החצרות, כל אחד מהם, כל בן של כל אחד מהחצרות, זאת אומרת, מכל חצר צריך לקחת פת ולשים את הכל במקום אחד, ואז אנחנו אומרים שכל בני המבוי, כל החצרות שהם בני המבוי, הם בעצם רשות אחת, ואז אפשר לטלטל מהחצר למבוי. אז אפשר לקחת פת של דמי. איך אפשר באמת להשתמש עם לחם של דמי בשביל לקיים את המצוות האלה או את התקנות האלה? אז רש"י מסביר שזה ראוי לאכילה. למי זה ראוי לאכילה? לעניים. כי חכמים תקנו, נכון מדרבנן צריך להפריש מדמי מעשרות, אבל עניים יכולים לאכול מזה גם בלי להפריש מעשרות. עכשיו, כל אדם יכול ברגע אחד להיות עני. איך? על ידי זה שמפקיר את כל נכסיו. ברגע שמפקיר את כל נכסיו הוא יכול להיות עני. כיוון שכל אחד יכול להיות עני, לכן זה נחשב שהפת הזאת ראויה לכל אדם שהוא, ואפשר לעשות עם זה את העירובין, את השיתופים כמו שדיברנו. וכן מברכין עליו ברכת המוציא לכם מן הארץ, ומזמנים עליו, אם יש 3 אנשים לכל הפחות, אפשר לעשות על זה ברכת הזימון. אם הם אכלו כל אחד מהם מהלחם הזה, גם אחד אכל דמי מצטרף לזימון. ומפרישים אותו ארום, כשמפרישים מעשרות מדמי, לא חייבים להיות לבושים, למה? כי לא צריך לברך ברכה כמו שמברכים על מעשרות מהתורה שמפרישים מטבל. לא צריך לברך? למה? הרי מדרבנן צריך להפריש את המעשרות האלה. נו, לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל, וציוונו על הפרשת תרומות ומעשרות. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להקשיב לחכמי ישראל, ביקשו מאיתנו שניתן מעשרות. תכף נראה הגמרא תשאל את זה. וכן, אפשר להפריש את המעשר מהדמי בין השמשות, ערב שבת, אחרי השקיעה, לפני יצאת הכוכבים, מותר להפריש את הדמי הזה. למה? בדרך כלל אסור להפריש מעשרות של ודאי, של טבל, בבין השמשות. חכמים תקנו שלא יפרישו בין השמשות, כי זה נראה כאילו הוא מתקן את הפירות. זה כמו אדם שמתקן כלי, וזה אסור לעשות את זה בשבת, אז גם אסור את זה בבין השמשות. אבל לעומת זאת כאן, כשזה רק דמי, זה ספק אם נתנו על זה מעשרות או לא, אז חכמים התירו להפריש מזה מעשרות. למה? רוב עמי הארצות, רוב אלה שהם לא נאמנים על כשרות, להפריש תרומות ומעשרות, בדרך כלל כן מעשרים. אז לכן חכמים התירו, כי זה לא ממש נקרא שהוא מתקן את הפירות בין השמשות. אבל בכל אופן, הקושייה פה, והיא אמרת כל מצווה מדרבנן באי ברכה, כל מצווה שחכמים תקנו צריך לברך על המצווה הזאת. הכה, כאן לגבי דמי, גם צריך להפריש, כשמפרישים דמי גם צריך לברך, וציוונו להפריש מעשרות. ואם כן, כי קאי ארום איך היא מברך, איך הוא יכול להפריש כשהוא לא לבוש את המעשרות מהדמי, הוא הרי לא יוכל לברך. והבינן, הרי בשביל לברך צריך שיתקיים הפסוק, והיה מחנך הקדוש, וההמשך שם כתוב, ולא יראה בך ערוות דבר. מתי יש את הערוות דבר? כשאתה מוציא דיבור של קדושה, אתה לא יכול שיראה הערוות, זאת אומרת, אדם צריך להיות לבוש. ולקה, אז אתה רואה מפה שלא צריך לברך, ולכן אין לנו בעיה שהוא לא לבוש. עונה הגמרא, אמר הבעיה, ודאי דדבריהם באי ברכה. זאת אומרת, שחכמים קבעו דבר בתורת ודאי. זאת אומרת, למשל, להדליק נרות חנוכה. זה לא מי זה ספק אתה מדליק נרות חנוכה. תקנו תקנה להדליק נרות חנוכה. פה צריך לברך. וציוונו להדליק נר של חנוכה. אבל כשהתקנה היא רק בגלל ספק, ספק דדבריהם. למשל, פה כשיש ספק האם הבנה מפריש מעשות או לא, וכשהחכמים תקנו שמספק יפרישו, לא באי ברכה, לא צריך לברך. שואלת הגמרא, והיום טוב שני של גלויות, זה שכל חג עושים בחוץ לארץ פעמיים. למה עושים פעם שנייה מספק? אולי החודש הזה התחיל בעצם יום אחד אחר כך, כי בית דין קידשו את החודש למחרת. היום זה כבר נשאר בתור המנהג, בכל אופן, אבל זה שיש יום טוב שני של גלויות, מספק, מדרבנן, ספק דדבריהם, חז"ל תקנו מספק, שיעשו תמיד יום שני שמחוץ לארץ, יעשו כל חג פעמיים, היום השני הוא רק מספק. למה מברכים על היום השני? הוא באי ברכה. איזה ברכה מברכים על היום השני? עושים קידוש. בליל יום טוב. עושים ברכה, מקדש ישראל והזמנים. איך אתה עושה ברכה? זה הרי כל מה שחכמים תקנו את היום טוב שני, זה רק בגלל ספק. אולי היום זה היום טוב. עונה הגמרא, התם. גם לגבי יום טוב שני של גלויות, לא היו צריכים לברך באמת. כי זה ספק דבריהם. הסיבה שתקנו לברך, כי איך ידע לא לזלזול לבא. כדי שאנשים לא יבואו לזלזל, להגיד, תראה, לא עשו קידוש ביום הזה. סימן שזה לא בדיוק יום טוב. אבל ברגע שהם עושים קידוש, אנשים ידעו להיזהר ביום השני של יום טוב, גם כן לשמור אותו. זה לפי התירוץ הראשון, שבאמת חכמים קבעו ברכה רק על דבר של ודאי. רבא אמר, באמת חכמים תקנו ברכה גם על דבר של ספק. ולכן על יום טוב שני של גלויות גם מברכים בזמן של קידוש. והסיבה שעל תמאי לא מברכים, כי רוב עמי הארץ מעשרים הם. אז אין כאן אפילו ספק. זה רק חומרה שחמירו חכמים שיעשרו עוד פעם. ועל חומרה, על זה לא תקנו ברכה. אמר רב הונא, הלכה בהלכות חנוכה, חצר של אדם אחד שיש לה שני פתחים לחצר שלו. צריכה שתי נרות של חנוכה, על כל פתח נר בפני עצמו. ואמר רבא, לא אמרן שצריך שתי נרות, אלא כששני הפתחים הם משתי רוחות, זה בצד מזרח, זה בצד צפון. אבל כששתי הפתחים הם מרוח אחת, שתיהם למשל מצד מזרח, לא צריך להדליק, רק מספיק להדליק בפתח אחד. שואלת הגמרא, מה היא תמה? למה כשיש שני פתחים צריך להדליק בכל פתח נרות? אי למה משום חשדה, אם בגלל שאתה חושב שיש לנו... אנחנו לא רוצים שיהיה פה חשד שאנשים שיעברו ויראו שיש כאן פתח שלא הדליקו בו נר של חנוכה, יחשבו שמי שגר כאן לא הדליק נר חנוכה. נשאלת השאלה, מי זה שיחשוב שמי שגר כאן לא הדליק נר חנוכה? חשד הדמן. אילם החשד הדאלמה, אם נובר פה על בן אדם שלא גר באזור, הוא לא מכיר את הבתים ואת אלה שגרים בבתים, והוא רואה פתח שלא הדליקו בו נר חנוכה, והוא יחשוד שבעל הבית לא הדליק נר חנוכה. אז אם כן, אפילו ברוח אחת נמי ליבאי, גם אם שתי הפתחים של החצר נמצאים בצד אחד, גם כן תדליק נרות של חנוכה בכל אחד מהפתחים. למה? כי הבן אדם שמגיע פה מחוץ לעיר, שהוא לא מכיר כאן את הדיירים, יחשוב שיש כאן שתי דירות, וכל פתח של החצר שייכת לבעל הבית אחר. וכשהוא יראה שבפתח אחד לא מדליקים נרות, הוא לא יבין שבגלל שכבר הדליקו בפתח השני, אלא הוא יחשוב שפשוט גר כאן מישהו שלא הדליק נרות חנוכה. אז תדליק בכל אחד מהפתחים, גם כשזה בצד אחד. אז מה תגיד? ואי חשד הדבני, מה אתה תגיד? לא, אלה שלא גרים כאן, לא יחשדו כלום, כי הם יודעים בעצמם שהם לא מכירים כאן מי גר איפה. אז לא, אין פה בעיה שחשד. אז מה תגיד? מה החשד של בני אלה שגרים פה בתוך העיר הזאת, והם יודעים שגר כאן מישהו? והם רואים שלא ידליק נר? אז אם כן, אפילו בשני רוחות נמי לא ליבאי. גם אם יש לו שתי פתחים בחצר, אחד בצד מזרח, אחד בצד צפון, בן אדם שגר פה יודע ששתי החצרות, שתי הפתחים האלה של החצר שייכים לבן אדם אחד, והוא רואה שפה לא הדליק, הוא הבין שהוא בטח הדליק בפתח השני של החצר. אז למה כשזה שתי צדדים, כן צריך, כשכל פתח הוא בצד אחר, כן צריך להדליק בכל פתח ופתח. מתרצת הגמרא, לעולם משום חשד עד בני מטה. אנחנו לא מתחשבים באורחים שלא מכירים את אלה שגרים פה, מה שהם יחשדו. אלא אנחנו, יש לנו חשש שאלה שגרים כאן בעיר יחשדו שבן אדם לא ידליק נר חנוכה, כשהם יראו באחת הפתחים שלו שלא דולקת, שלא דולק שם נר חנוכה. וזימנין דחלפי בהי ולא חלפי בהי. יכול להיות שבן אדם יעבור רק בצד אחד, והוא שם יראה שלא דולק נר חנוכה, והוא לא יעבור בצד השני לראות ששם כן דולק נר חנוכה. הבן אדם ישר יחשוב לא טוב, יגיד בטח הבן אדם הזה לא ידליק נר חנוכה, אז בשביל זה אומרים תדליק בכל אחד מהצדדים. כן, הבן אדם יעבור בצד אחד, והוא רואה שפה אין. אז הגמרא המשלמה אומרת, ואמרי, אלה שיעברו יאמרו בליבם, כי היחיד בהי פיתחה לא הדליק, ואח פיתחה נמי לא הדליק, כמו שבפתח הזה הוא לא הדליק, בטח גם בפתח השני הוא לא הדליק. אז לכן אמרו לו, תשמע, תדליק בשתי הפתחים, כדי שאנשים לא יחשדו. ומנת תאמרא דחיישינא לחשד. מאיפה יודעים שיש מקור לזה, שאני צריך להתחשב בזה שמישהו לא יחשוד בי, שאני משהו לא בסדר? אני בסדר, גמרנו. למה צריך לחשוב? למה הבן אדם יעבור, יחשוב שלא הדלקתי? אז הוא יחשוב. מאיפה אנחנו לומדים שאנחנו צריכים להתחשב בזה שאנשים לא יחשדו בנו? מביאה הגמרא ברייתא דתניא, אמר רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, בשביל ארבעה דברים אמרה תורה להניח פאה בסוף שדהו. בשביל ארבע סיבות אומרת התורה יש מצווה שכשאדם יש לו שדה, שלא יקצור את כל השדה רק לעצמו, אלא שישאיר קצת מהתבואה בתור מצוות פאה, שהעניים יקצרו את זה לעצמם. אמרה תורה להשאיר את זה בסוף הקצירה, את סוף הקצירה לתת לעניים. כמו שכתוב בפסוק, ובקוצריכם את קציר ארצכם. יש לך שדה? אתה קוצר את קציר השדה שלך? לא תחלה פאת שדך לקצור. אל תחלה את הכל לעצמך, אלא בסוף, כשאתה מסיים את הקצירה, את הסוף תשאיר פאה שזה, יקצרו את זה העניים ויקחו את זה לעצמם בתור מתנת עניים. למה צריך להשאיר את זה דווקא בסוף הקצירה? אדם רוצה להקדים, זריזים מקדימים למצוות כבר בתחילת הקצירה, לתת לעניים. יש ארבע סיבות לזה. סיבה ראשונה, הגמרא תבאר את כל הסיבות בהמשך. סיבה ראשונה מפני גזל עניים, סיבה שנייה הוא מפני ביטול עניים, ומפני החשד, זה סיבה שלישית, וסיבה רביעית משום בעל תחלה, והגמרא מבארת. הסיבה הראשונה מפני גזל עניים. מה גזל עניים? שלא יראה בעל הבית שעה פנויה, הוא רואה שבדיוק העניים לא נמצאים פה בשדה, מהר ירים טלפון, ויאמר לקרובו אני, בוא מהר לשדה, ואז הוא יפריש את הפאה לפני הקרוב שלו, אני כשאף אחד לא רואה, ויאמר, הרי זו פאה, והקרוב שלו ייקח את הכל. אמרה תורה, לא. אתה תשאיר את הפאה בסוף הקצירה, כדי שכל העניים יוכלו לעקוב, עכשיו הוא התחיל את הקצירה, בסדר, יש לנו זמן. הוא כבר עוד מעט מסיים, כולם רצים לשדה, וכל אחד כמה שהוא מצליח לקטוף, לקצור, זה יהיה רווח של העניים, שווה בשווה. סיבה שנייה, הוא מפני ביטול עניים. מה זה? שלא יהיו עניים, יושבים ומשמרים. פשוט ישבו ויחכו, מאז שבעל השדה מתחיל לקצור, עד שהוא מסיים את הקצירה, ואומרים, עכשיו מניח בעל הבית פאה, אולי עכשיו הוא ישיר פאה, כדי שלא נפסיד. בינתיים ישבו בשדה כל הזמן, וחבל על הזמן הזה, הם יכולים להרוויח עוד קצת דברים באותו זמן, עוד קצת כסף. אז בשביל שהם לא יתבטלו סתם, הם יודעים בדיוק, בשעת סיום הקצירה, אז הוא ישיר פאה. ועד אז הם יתעסקו עם העניינים האחרים. הסיבה השלישית הוא מפני חשד. מה זה מפני חשד? שלא יהיו עוברים ושווים שרואים שהוא מסיים את כל הקצירה שלו, הוא לא משאיר פאה. יחשבו שהוא לא משאיר פאה בכלל. הם לא ידעו שהוא השאיר פאה לפני כן. לכן אמרה תורה לו שישאיר את הפאה שלו בסוף. הם חושדים בו והם אומרים, תבוא מהרה כללה לאדם שלא יניח פאה בשדהו. והסיבה הרביעית הוא משום בל תחלה. זאת אומרת, אל תסיים לקצור את כל השדה שלך. אומרת התורה, ובקוצריכם, את קציר ארציכם, לא תחלה פאת שדך לקצור. אל תסיים את הכל, תשאיר קצת בסוף. אז רואים מפה שהתורה אומרת שישאיר בסוף. שואת הגמרא, טוב, זה אנחנו יודעים שהתורה אומרת להשאיר בסוף. עד תוקולו לב משום בל תחלה נינו. התורה אומרת להשאיר בסוף. אנחנו רק שואלים למה להשאיר בסוף. אז מה הטעם הרביעי פה בגלל שהתורה אומרת? אמר רב הנכון, הטעם הרביעי פה זה טעם אחר, מפני הרמאים שהם יעברו על הפסוק לא תחלה. מה פירוש הכוונה משום בל תחלה? מפני הרמאים שיעברו על האיסור הזה, וישאלו אותם, רגע, מה אתה לא משאיר פאה? אז יגיד, אני לא משאיר? ככה נראה לך? השארתי כבר, אני מהזריזים. אומרים לו, לא, אדוני, אתה צריך להשאיר בסוף הקצירה. אם לא ישאיר בסוף הקצירה, אז כולם יודעים שהוא לא ישאיר. טוב, חוזרים להלכות חנוכה. אבל לפני כן, ההוכחה פה, שאדם צריך לחשוש לעניין של חשד, ולכן ברגע שאדם יש לו שתי פתחים בשתי הצדדים בחצר, צריך להשאיר נר חנוכה בכל צד, כדי שבני העיר לא יחשדו בו שהוא לא ישאיר נר חנוכה. טוב, אמר רב יצחק בר רדיפה, אמר בשם רב הונה, נר שיש לה שני פיות משני הצדדים של הכיסוי. נר אחד, יש לו כיסוי לנר, ויש לו נקב אחד בצד אחד, נקב אחד בצד שני, והוא משאיר שם שתי פתילות, וככה הוא מדליק שתי נרות. עולה לשני בני אדם שרוצים לקיים מצוות חנוכה כמאדרין, ומדליקים נר לכל אחד ואחד, אז זה בתור שתי נרות. למה? כי זה בצד הזה, זה בצד הזה, ויש מעל זה מכסה, הכל בסדר. אמר רבה, אם אדם מילא קערה שמן, והקיפה מסביב פתילות, סביב לכלי בפנים. אז תלוי, אם קפה עליה כלי, שכל פתילה נמצאת בתוך נקב בפני עצמו, אז הקערה הזאת עולה לכמה בני אדם, כמו המניין של הפתילות שיש שם, כל פתילה, זה נר בפני עצמו, כי יש כלי שמבדיל בין פתילה לפתילה. אבל אם לא קפה עליה כלי, אלא סתם שם פתילות, כמו פתיל צף כזה, שם על קערה של שמן, אז זה נחשב כמין מדורה, עשה כמין מדורה, ועכשיו אפילו אחד לא יוצא בזה ידי חובה. ואפילו לאחד נמי אינה עולה, כי צריך נר חנוכה, לא מדורת חנוכה, זה נראה כמו מדורה. טוב. אמר רבה, פשיטה לי, זה דבר אצלי פשוט, שאם חלילה יש אחד אני, ויש לו כסף לקנות רק נר אחד, והוא צריך לבחור האם להדליק נר ביתו, נר של שבת, שזה שלום בית, כמו שנראה בהמשך הגמרא, ומצד שני נר חנוכה. מה עדיף? נר ביתו עדיף יותר מנר חנוכה. הדליק נר שבת. משום שלום ביתו, אנשים יש להם צער לאכול בחושך, פעם לא היה להם אור, אז הנר היה עושה אור בבית. אם יש לו כסף לקנות או נר ביתו, או יין לקידוש. נר ביתו וקידוש היום, מה עדיף? נר ביתו עדיף מקידוש היום. משום שלום ביתו זה יותר חשוב שאנשים לא יצטערו, שיש שלום בבית. באי רבה, בזה אני מסתפק. נר חנוכה וקידוש היום, מה הוא? יש לו כסף לקנות או נר חנוכה או קידוש היום. נר שבת יש לו. עכשיו, או נר חנוכה או יין לקידוש, מה קודם? מצד אחד אפשר לומר, קידוש היום עדיף. למה? זה תדיר, זה כל שבת ושבת. לעומת זאת נר חנוכה זה רק פעם בשנה. ותדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. עוד דילמה, נר חנוכה עדיף, משום החשיבות של פרסום הניסה, לפרסם את הניסים שהשם עשה איתנו בזמן החשמונאים. בתר דאיבעיא, הדר פשטא. אחרי שהיה לו את הספק, באמת נהיה לו מתורץ השאלה, נר חנוכה עדיף. משום פרסום הניסה, פרסום הניס חשוב יותר מהדבר תדיר. אמר רב הונה, הרגיל בנר, אדם שמשתדל להדליק נרות שבת ונרות חנוכה, נרות טובים, לא חוסך. הויין לי בנים תלמידי חכמים. מסביר רש"י מה הקשר. כתוב נר מצווה ותורה אור. שהוא זהיר בנר מצווה של שבת וחנוכה, הוא זוכה לאור תורה בבנים שלו. וגם בחתנים שלו, כמו שנראה בהמשך. הזהיר במזוזה, זוכה לדירה נאה. הזהיר בציצית, חוטי ציצית מודרים, זוכה לטלית נאה. הזהיר בקידוש היום לקדש על היין, זוכה וממלא גרבי יין, קדים שלמים של יין. מספרת הגמרא רב הונה, אבל רגיל דאב החליף וטני, הוא היה רגיל ללכת ולחזור, הוא היה לוח הרבה פעמים, הפיתחה דרבי אבי נגרה, על הפתח של רבי אבין שהיה נגר. חזה דאב הרגיל בשער גיטובה, הוא שם לב שהוא מדליק הרבה פעמים נרות של מצווה. אמר ברוח קודשו, רב הונה אמר ברוח קודשו, תרי גברי רב רבי נפקי מהאחה, יצאו מפה שני תלמידי חכמים גדולים מהבנים שלו. באמת, ונפקי מניו, רב אידי ברבין ורב חייה ברבין. שני גדולי ישראל, צדיקים. רב חיסדה, אבא רגיל דה, אבא חליף וטנה, היה רגיל ללכת, לחזור, היה הולך הרבה פעמים, הפיתחה דבי נשא דרב שיזבי, בפתח ביתו של אביו, מה שמביא אולי חמיב של רב שיזבי. חזה דה, אבא רגיל בשרגי טובה, הוא גם היה רגיל להדליק הרבה נרות, בזמן של נרות מצווה. אמר גברא רבא נפק מהאחה. באמת, יצא מפה תלמיד חכם גדול. ונפק מניו רב שזבי. באמת, רב שזבי היה, יצא ממנו. או שהיה בנו, או שהיה חתנו. ורש"י אומר שחתנו כבנו, שאדם שרגיל בנר, גם זוכה לחתנים, תלמידי חכמים. מספרת הגמרא דבית ודה רב יוסף, אשתו של רב יוסף, האמורה, הווה מהכרא ומדלקת לה, הייתה מדליקה נרות שבת ממש סמוך לחשיכה. כנראה, כדי שיהיה ניכר שזה לכבוד שבת. אמר לרב יוסף, את צריכה להדליק יותר מוקדם. למה? תניה, הברייתא אומרת על הפסוק שנאמר, כשעם ישראל יצאו למדבר, אז הקדוש ברוך הוא דאג להם. נתן להם עמוד ענן להנחותם הדרך, ועמוד אש בלילה להעיר להם. ואז הפסוק אומר, לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה. הפסוק הזה לכאורה מיותר, כתוב כבר, השם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן, ולילה בעמוד אש. מה צריך לכתוב? לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה. אלא הפסוק הזה מלמד שעמוד ענן היה משלים לעמוד האש. זאת אומרת, היה עמוד ענן מגיע קצת לפני שהסתיים הלילה, והיה ביחד עם עמוד האש. שני העמודים היו יחד. וכן, עמוד האש היה מגיע קצת לפני הלילה, כשעדיין היה סוף היום, והיה משלים לעמוד הענן, היה מגיע קצת לפני הלילה. אז רואים מפה שצריך, גם אנחנו מדליקים נרות, עם עמוד האש שלנו להעיר, צריך שידלק קצת בזמן שעדיין בעוד יום, לא ממש סמוך לשבת, לא ממש סמוך ללילה. טוב, סברה לה קדומה, אמרה אם ככה, עד רב, אז אני אדליק נרות שבת מאוד 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 מוקדם. אמר לה, ההוא סבא, לא, זה גם לא. תנינה, ובלבד שלא יקדים ושלא יאחר, לא להדליק את הנרות יותר מדי מוקדם, ולא לאחר אותם יותר מדי מאוחר. אפשר מפלג המנחה והלאה. אמר רבה, דרכים רבנן, אדם שאוהב תלמידי חכמים, מה הוא יזכה? הבלי בנין רבנן, הבנים שלו יהיו תלמידי חכמים. הוא יאהב אותם כמו שאבא אוהב את הבנים שלו. דמוקיר רבנן, אדם שמכבד תלמידי חכמים, הבלי חתנבת הרבנן, החתנים שלו יהיו תלמידי חכמים. אולי יש פה גם כן ברכה על עצם זה שיהיה לו בנים. טוב, דדחיל מרבנן, אדם שיש לו מורה מתלמידי חכמים, הוא גופי אהב וצובה מרבנן. הוא בעצמו יזכה להיות תלמיד חכם חריף. ואילאו ברח יהיו, אם הוא לא רגיל לעסוק בתורה, משתם אנ מילי כצובה מרבנן. הדברים שלו יתקבלו כמו תלמיד חכם חריף. טוב, אחד מהשמנים שאסור להדליק בהם נרות שבת, למדנו במשנה ולא בשמן שריפה וכו'. שואלת הגמרא, מהי שמן שריפה? מה זה? אמר רבה, זה שמן של תרומה שנטמעה. כהן שקיבל תרומה, צריך לאכול אותה כשהיא טהורה ושהוא טהור. אם היא נטמעה, הוא לא יכול לאכול יותר את התרומה הזאת. מה עושים עם זה? אפשר לשרוף את זה, צריך לשרוף את זה, אבל בזמן ששורפים את התרומה, אפשר ליהנות מזה. זאת אומרת, אם זה שמן, אפשר להדליק נר וליהנות מהנר. אבל מה? אסור להשתמש עם זה בשביל להדליק נר. ומה יקרו לי שמן שריפה? למה קוראים לשמן של תרומה שנטמעה שמן שריפה? הואיל ולשריפה הוא עומד, כי הרי אסור לאכול תרומה טמעה, וזה עומד לשריפה. שואלת הגמרא, מה בעיה להדליק נר כזה באמת? ובשבת מה היא טעמה לו? מתרצת הגמרא, מתוך שמצווה עליו לבערו. יש לו מצווה לבאר את התרומה הזאת, כדי שלא יבוא לזה לידי מכשול, זה טמא, אסור לאכול את זה. אז גזירה שמא יטה את הנר, כדי שזה ייגמר מהר השמן. אמר לאביי, אלא מעתה, אם החשש הוא שמא יטה, ביום טוב לישתרי, הרי ביום טוב מותר להבעיר בשביל נר. אז מה הבעיה להדליק נר של יום טוב בשמן של תרומה שנטמאה? הלא מתנן, אין מדליקים בשמן שריפה גם ביום טוב. אז הוא ענה לו, רבה, שביום טוב אסור בשביל שלא ידליקו בשבת. גזרה יום טוב עד הוא שבת. תירוץ אחר, רב חיסדא אמר, הסיבה למה אסור להדליק נרות בשמן של תרומה שנטמעה בשמן שריפה, לשם היתה לא חיישינן, לא חוששים שמה יבוא לעטות שמן של תרומה שנטמעת. ובסתם ערב שבת באמת, לפי דעתו, מותר להדליק בשמן שריפה. אלא הכה, מה שכתוב שאסור להדליק בערב שבת נר משמן שריפה, מדובר פה במקרה מאוד, ביום מאוד מאוד מיוחד. ביום טוב שחל להיות ערב שבת עסקינן. זאת אומרת שיוצא ביום שישי יום טוב. אלא מה אסור להדליק בערב שבת שחל ביום טוב משמן שריפה? לפי שאין שורפין קודשים ביום טוב. הגמרא בדפים הבאים לומדת את זה מפסוק, שאסור לבאר קודשים ביום טוב. אז אם יום שישי זה יום טוב, ואדם מדליק נר של שבת, מתרומה הטמאה, הוא בעצם מבאר את התרומה הטמאה ביום טוב, כי יום שישי זה יום טוב, לכן אסור. שואלת הגמרא, והמדיקתני סייפה, במשנה בהמשך כתוב, אין מדליקים בשמן שריפה ביום טוב. זאת אומרת, שכאן אנחנו לא מדברים על יום טוב, מכלל דרישא, לאו ביום טוב עסקינן, אלא מדובר פה על שבת. אמר רב חנינא מסורה, מה טעם כאמר? המשנה השנייה מפרשת את הטעם של המשנה הראשונה. מה טעם? למה במשנה הראשונה כתוב, אין מדליקים בשמן שריפה ביום טוב? הסיבה היא לפי שאין שורפים קודשים ביום טוב. לכן אני לא יכול להדליק נרות של שבת כשערב שבת, כשיום שישי זה יוצא יום טוב, כי כשאני מדליק את הנרות האלה, אני בעצם, זה מדובר פה בנרות שאני מדליק משמן שריפה, הכוונה שמן של תרומה שנטמעה, וזה שאני מדליק את הנרות משמן שריפה, משמן של תרומה טמעה, אני בעצם מבאר קודשים, ואת זה אסור לעשות ביום טוב, ועכשיו יום שישי זה יצא יום טוב, אז אני לא יכול להדליק את הנרות האלה, כי בעצם בזה אני מבאר את התרומה טמאה. תניא כבתי דרב חיסדא, באמת יש ברייתא שמפרשת בדיוק כמו רב חיסדא, שכל האיסור להדליק בשמן של תרומה טמאה, זה דווקא אם ביום שישי חל יום טוב, אז אסור להדליק נרות שבת ביום טוב, בגלל שהוא מבאר קודשים. הברייתא אומרת ככה, כל הפתילות והשמנים האלה שאמרו אין מדליקים בהם בשבת, מדליקים בהם ביום טוב. כי שם אין בעיה שם היתה. כי ביום טוב אין בעיה להבעיר בשביל נר, כי זה גם כן עניין שזה אוכל נפש וכולי, כמו שמובא בהלכות יום טוב. חוץ משמן שריפה, ששמן של תרומה שנטמעה שדינו בשריפה, אסור להדליק אותו ביום טוב. למה? לפי שאין שורפים קודשים ביום טוב. אסור לשרוף קודשים ביום טוב, לכן כשחל ערב שבת ערב שבת הוא יום טוב, אז אסור להדליק נרות שבת עם שמן של שריפה. עד כאן דף כ"ג.